אז הנה אנחנו עם עוד פרק של 30 דקות פחות, מה קורה נבות?
ברוך השם חיים בצניות, מה איתך אביב?
אני בסדר, נדבר היום קצת על סייבר, אוקיי, ברשותך.
איך אפשר לא לאהוב סייבר?
איך אפשר לא לאהוב סייבר? ומי שמתארח אצלנו היום הוא עמנואל בן זקן, מנכ"ל צ'קמרקס, מה העניינים?
שלום שלום, הכל בסדר.
הכל תקין?
הכל פיקס.
יופי.
צ'קמרקס זה חברה שלא חדשה.
לא, לא חדשה, אנחנו על הכביש כבר כמה שנים טובות, התחלנו ב-2006.
כן, מהסטארט-אפים של הדור הקודם כזה.
דור הקודם, שהפך להיות סטארט-אפ של הדור הקיים, זה כבר לא סטארט-אפ היום מן הסתם, אבל כן, התחלנו ממש בימים הראשונים של הסייבר, אפשר להגיד ככה.
למה זה לא סטארט-אפ?
אני חושב שחברה בגודל שלנו, קרוב ל-400 איש, כמה עשרות מיליונים של הכנסות, ובגידול שאנחנו עוברים זה כבר לא סטארט-אפ.
כמה עשרות מיליונים שאנחנו עושות?
כמה עשרות טוב.
אתה עשית, אתה מעציק עכשיו את השקיף, לא? אתה לא מספר שבא?
אנחנו לא מפסים את זה. זה היה יופי של להיות חברה שהיא לא ציבורית, לא חייבים לדבר.
אז לא עוד הרבה זמן לפי מה שמתפרסם התקשורת.
איך אומרים באנגלית? I can't comment.
הבנתי. אוקיי.
אתה לא רוצה לתת לנו כותרת ככה על ההתחלה, בחמש דקות הראשונות, להביא איזה משהו כזה, בום.
אני אגיד איזה משהו קוליטטיבי ולא קוונטיטטיבי. אני חושב שזה נראה טוב, העתיד מאוד ורוד. וכולם יודעים, הסייבר תחום מאוד מאוד חם, יש המון פוטנציאל בחברה. עוד לא מיצינו את כל היכולות.
אתה חושב שהסייבר עדיין תחום חם? כי אני יכול להגיד לך שאני מדבר עם הרבה מאוד קרנות ומשקיעים, והם... מה שאני שומע עכשיו מהרבה מאוד משקיעים ומקרנות זה שהתחום של הסייבר קצת מתקרר והאקסיטים היום בסייבר הם פחות מ-100 מיליון דולר ולפחות זה הפיל נכון להקלטת פרק זה.
תראה, 100 מיליון זה הרבה מאחורינו, עשינו ריקאפ מעלה של החברה, כאילו הבינו...
מה זה ריקאפ? מה קרה שם?
משקיע חדש בתוך החברה בעצם שקנה החוצה את המשקיעים הישנים, אז עשינו ריקאפ מלא ב-2015, בערך 100 מיליון דולר.
הוא שם 100 מיליון דולר.
אז לכן, ה-100 מיליון...
הוא שם 100 מיליון או שהשווי היה 100 מיליון?
לא, הוא שם 100 מיליון. ולכן, ה-100 מיליון מאוד מאחורינו. אני חושב שתראה, בסייבר יש ויש. בגלל שיש בז כמו כל דבר, אז אנחנו רואים סייבר כמו פטריות פה ושם. לא כולם מצליחים מן הסתם.
ברור.
צריך משהו איזשהו מאוד סולידי, סיפור, חזון, ויש להרבה, אבל לא לכולם.
אז לפני שנחזור לדבר על צ'קמרקס, מה אתם בדיוק עושים, מה מיוחד בכם, ובאיזה תאריך אתם יוצאים להנפקה בנאסדק, אני מזהה מהמבטא שלך שלא נולדת בישראל, נכון?
לא, לא ממש.
איפה?
האמת שבלבלתי בה את האויב, אני נולדתי בצרפת.
אוקיי.
והייתי באנגליה, זו איזושהי תקופה שהתחלתי שם לעשות ריסרצ' פלושיפ באוניברסיטה.
אבל כל הילדות וההתבגרות הייתה בצרפת?
כן, הילדות והתבגרו בצרפת.
איפה בצרפת?
בפריס.
אה, יפה.
פשוט, לב צרפת. אז הייתי הרבה בקיץ פה שיש לי המשפחה רחבה. הבא שלי גרה פה בארץ, אבל צרפתי לכל דבר.
אז מאיפה המבטא?
מבטא צרפתית?
זה מבטא או לא? צרפתי?
מבטא צרפתי, נבות. יש
פה איזשהו שילוב, אני מנסה להסתיר טיפונת, אבל...
אז אולי בגלל זה הצלחת לעבוד עליי.
כן, וגם לא עשיתי אולפן, באולפן מלמדים איך לשמור על המבטא, אז...
אה, באמת?
לא הספקתי.
אז אוקיי, ואתה היית מהמקימים של החברה?
לא, יש לי שותף, מתי סימן, הוא בעצם ה-CTO and founder של החברה.
הוא היה פאונדר יחיד?
הוא פאונדר טקניקלי, אפשר להגיד שלא, אבל פרקטיקלי כן, פאונדר יחיד.
וזו הייתה חברת חממה, נכון?
כן, הייתה חברת חממה, זה סיפור מגניב, בגלל שבאמת אין הרבה הצלחות כאלו, אני מכיר טוב את השוק מן הסתם. היינו בחברה, חממת נאיות, אני שם מהיום ראשון מן הסתם.
אתה הצטרפת מההתחלה?
אני בערך מההתחלה, כן.
מההתחלת המנכ״ל או שהתחלת משהו אחר?
לא, לא, מנכ״ל מימים הראשונים של החברה. בעצם מתי הגיע לנאיות, לחממה, ואני...
ישבו אז ביוקנעם, לא?
ישבו אז בימנו ביוקנעם, ואז שהתחלתי שם, הייתי נוסע ליוקנעם לא מעט פעמים לשבוע, מירושלים, זה קצת חתיכת נסיעה. ואז עברנו לתל אביב, לדרום תל אביב, לאיזשהו מקום שהיום כנראה אף אחד לא ירצה להיות, אבל גראז' לכל דבר.
כן.
ובאמת התחלנו מכל כל הסיפורים, קיבלנו כמה אלפי דולרים בודדים, או עשרות אלפי דולרים בודדים על ההתחלה.
מהחממה?
מהחממה.
ואיך החממה הייתה? הייתה חממה בסדר? אילו שעשו לך תרגילים של חממות?
אני לא יודע מה זה תרגילים של חממות.
אני אגיד לך מה זה תרגילים של חממות.
כן, תספר למאזינים מה זה תרגילים של חממות.
תרגילים של חממות אומר זה שאני מביא לך את המימון של המדינה, ואתה מביא את המימון המשלים. כי עסקת חממה אומרת שהמדינה מביאה 80%
מהלך. 85%.
85% מהכסף, ובעל החממה צריך להביא את ה-15%. יש בעלי חממות שאומרים, תביא אתה את ה-15%, ואני אביא לך את הכסף של המדינה. ואני מקבל את האחוזים.
כן, אז... או למשל, את ה-15% אני נותן לך כביכול, בזה שאתה לא צריך לשלם שכירות, אתה משתמש בשירותי הליגל והפייננס שלי, נכון? יש
כל מיני תרגילים.
אז אפשר להגיד שהיו כמה תרגילים. אני מסתכל על זה בצורה חיובית, ובסך הכל זה מה שאפשר לחברה להתחיל בעצם. ואיך אומרים, לא בוחרים את ההורים שלנו, נכון? נולדים בעולם, ואז מתמודדים עם ההורים שיש. ואיך אומרים, הוא make the most of it. התקופה של החממה היא תקופה מעניינת, מאתגר מאוד, בגלל שזה התחיל בכל זאת עם סוג של הנדיקאפ, בגלל המשקיעים, ה-VC הקלאסיים, מסתכלים על חברות חממות, כבר איבדת 30-40-50% מההון, אז להיכנס עכשיו זה להיכנס בסוג של מיטה חולה וכו' וכו'.
למה? כמה אחוזים נתת לך מה?
לוקחים אחוזים משמעותיים, אל תיקח אותי למספרים, אבל...
אתה זוכר או שאתה לא זוכר?
מספר, לא, לא על האחוזים, אבל זה בעשרות אחוזים, כן. אז אתה נכנס ואתה מקבל כמה אלפי שקלים שוב או דולרים, ואתה כבר משאיר על השולחן חלק לא קטן מהחברה. עכשיו...
באזור ה-30%, בואו השנייה...
כן, בין 20-40%, כן. זה הסדרי גודל. עכשיו, מי שמקשיב לנו, אני חושב שיכול להגיד, זה יותר טוב מכלום. בסופו של דבר, שאתה מתחיל חברה, עדיף להיות עם 80% של משהו, מקום להיות עם 100% מכלום.
אתה יודע, אני לא תמיד מסכים איתך, אני מכיר הרבה חברות שקמו, שהם אמרו, וואלה, בלי קשר חממה לא חממה, אמרו, לקחתי משקיע לא טוב, בדיעבד היה טוב לא להקים את החברה. כלומר, החברה הייתה חברה חולה, כי לא מצאתי אף משקיע טוב, ואם זה המשקיע היחידי שרצה להשקיע בי, אז כנראה שהיא תצחה בין שאני שיקור.
אז אם ככה, אני מוכיח את ההפך. אני מוכיח שהצלחתי בכל זאת לעשות מה שרציתי, וגם בזכות המשקיעים, גם בזכות היכולות שלנו, של מתי ואני וכל הצוות.
אז התחלתם...
אז לקח הרבה שנים. אם ב-2015, זאת אומרת, 9 שנים אחרי שהתחלנו, הצלחנו לעשות ריקאפ מלא של החברה.
לא, אבל בוא, אתה יודע, בין 2015 ל-2006, עברו כמה שנים.
עברו כמה שנים? רגע, דבר ראשון שעושים זה מחליטים מה מפתחים. אז מה צ'קמרקס עושה?
אז זו שאלה טובה, אולי צריכים להתחיל שם, אבל בעצם החזון מאוד פשוט. הצלחנו, שנות ה-90 הם שנות של ה-firewall, עם איך להגן על הסביבה, על הנטוורק. אז אפשר להגיד שנות 2000-2010, זה הכל מסביב לאפליקציה. כל דבר היום במיוחד הפך להיות אפליקציה. עכשיו זה קל לדבר על זה היום ש... המובייל, המזגן שלך בבית, אתה מדליק איתו מפה לפני שאתה מגיע, המכונת כביסה או הכרטיס הקולנוע, אתה מזמין בטלפון היום. לפני איזה 10 שנים, 15 שנה, אף אחד לא חשב שזה אפשרי. אז כל דבר היום, הדרך להתמודד איתו זה דרך איזושהי אפליקציה. ואם האפליקציה הזו היא לא בנויה נכון, הוא מאפשר להקרים להיכנס ולעשות כל מיני דברים שאתם לא רוצים, להיכנס לחשבון בנק למשל, ולהעביר מהחשבון בנק שלך לחשבון בנק אחר, שאתה כנראה לא תרצה את זה.
פחות.
אז, כן, פחות, מן הסתם. אז אם האפליקציה היא לא בנויה נכון, אז זה מאפשר לעשות כן דברים בסגנון הזה. עכשיו זה נשמע טריוויאלי היום, בתחילת שנות 2000 זה היה רבולישנרי.
אבל כשהתחלתם ב-2006, איזה אפליקציות היו?
היו כבר אפליקציות, קודם כל יש אפליקציות באינטרנט.
אבל עוד לא היה אייפון אבל.
היו קצת הטלפון החכמים.
כן, N95 של נוקיה אולי היה.
היה.
זה early stage.
בעצם אתם עושים בדיקות תוכנה לאפליקציות, בודקים שהקוד הוא מאובטח כמו שצריך?
נכון, אנחנו מלווים את כל התהליך של הפיתוח בעצם, זה קצת יותר מבדיקות תוכנה, מהיום הראשון שיש שורת קוד ראשון עד... שהקוד מגיע לפרודקשן, אפליקציה יוצא לייב, אני לא יודע אם זה אתר הוובי של הבנק אוף אמריקה, או אם זה משהו אחר במובייל, אז לכל התהליך הזה אנחנו בעצם עוזרים את המפתרים לפתח סקיורלי, מה שנקרא.
וזה מה שעשיתי מההתחלה, זה היה הוויז'ן מ-day one?
כן, זה הוויז'ן מ-day one, הוויז'ן מ-day one היה מאוד פשוט, שהסתובבתי מול הקרנות פה בארץ בימים הראשונים, המסר שלי היה, יש 20 מיליון דיבלופר, יש כאלו שאומרים 50 מיליון, אבל לא משנה. ואם אני יכול למכור $1,000 לדיבלופר לשנה, אז יש שוק של $20 ביליון שנתי, שזה
שוק על הכיפק.
על הכיפק, בהחלט. במיוחד שהיה אז 2-3 סטארט-אפים אמריקאיות בעיקר, שהן מושבות גם כמה עשרות מיליונים סך הכל. אז השוק ממש ממש בחיתולים היה אז, והמסר היה מאוד 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 חזק.
אבל התחלה לא הייתה תותים.
ממש לא תותים. תראה, איך ששמעתי מספר פעמים, מה אתה הולך לשקל דיבלופר? Are you crazy? זה שוק מאוד איטי, קשה לאדופשן, זה קהל יד מאוד מאוד מסובך ולכדומה, ייקח לך 10 שנים להצליח.
צדקו.
אני מחייך. כן, איך אומרים, זמן is on my side, אם עושים את זה נכון, כן? זה לוקח 10 שנים, אבל ההצלחה היא מאוד גדולה. ולמה? בגלל שהריטנשן, ברגע שאתה נכנס לתהליך הפיתוח של הדיבלופר, אז אתה נשאר שם. בגלל שהוא
מתרגל לעבוד. קשה להוציא
אותך. ממש ככה. אני דיבלופר לשעבר, בשנות 90, שגרתי בסיליקון ואלי, אז עבדתי הרבה במרכז פיתוחים ולכדומה. ואתה יודע, אם משתמשים באקליפס כ-IDE, עד היום משתמשים באקליפס כ-IDE, מה שבסל של הכלים של דיבלופר נשאר, וזה מאוד מאוד חשוב. שבונים $1 ביליון חברה, או יוניקורן, איך שתקרא את זה, צריך לדאוג שמה שבונים יישאר.
אתם חברה של $1 מיליארד?
היום או מחר?
היום? או במועד ההנפקה, אני לא יודע.
אני אפילו מסתכל בזמן ספציפי. אני חושב שיש פה פוטנציאל של 20 מיליארד שנתי, אז אני יכול לענות לך שאנחנו פוטנציאלית, חברה של 20 מיליארד. יש פה שוק עצום שאפשר ללכת עליו. היום מדברים על ולואציות מאוד גבוהות.
אוקיי, אז אתה יודע, אז בהתחלה היה קשה וגייסתם מחאמה, שאני שומע בין השורות שלא היית כזה מרוצה מהם, אתה יכול לחייך או לא להכחיש, זה בסדר.
מזל שזה רדיו, אבל בסדר.
לא, בסדר, אל תדע, גם אני בטוח ש...
שהאחים אנג'לו... כנראה לא מקשיבים
כנראה. מה קרה אחרי זה? כלומר, איך צריך להביא עוד כסף? כי עדיין היה קשה.
ברור, הבאנו עוד כסף. ושוב, תראה, חממה, אני לא רוצה פה לזרוק הכל. יש דברים טובים, יש דברים שהם פחות טובים. אני חושב שזה היה אתגר לא קטן גם בשבילי. אל תשכח שבאתי אחרי 10 שנים בסיליקון ואלי, שמהו השנים הכי טובות, שנות 90, תחילת שנות 2000, עד הנפילה של הבועה, או ההתפוצצות של הבועה. והיה לי מאוד 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 קשה פה להבין איך זה עובד פה. אבל בכל אופן הצלחנו כן להביא משקיעים. היו משקיעים, איך אומרים, יצירתיים או צבעונים.
מה, קרנות או...?
לא קרנות סטנדרטיות. הבאנו משקיע שהוא היה בעצם השותף עסקי שלנו ביפן. הבאנו את salesforce.com.
איך הבאת את salesforce?
זה הרבה יותר מעניין. זה סיפור מעניין. salesforce היה... הוא עדיין בערך הלקוח הראשון שלנו. היינו בתחרות מול פורטיפה, שחברה שנמכרה על ידי HP, שחברה שגייסה מקליינר פרקינס $50 מיליון, שהיינו בחיתולים בחממת ביוקנעם. אבל הטענה שלנו, לאורך כל הדרך הייתה, אנחנו הדור החדש של טכנולוגיה, אפרופו פסה, ואנחנו עושים את זה הרבה יותר נכון, הרבה יותר טוב, וכו' וכו'. וקיבלנו איזושהי הזדמנות לעשות פיילוט בסל צלספורס, ויצאנו שם סדר גודל יותר טוב מהתחרות שהיה לי ממש across the street, כאילו מסלספורס, והיינו באים מישראל.
מיוקנעם, כן.
ויצאנו פשוט, והם בסיליקון ואלי, עם הקשרים שלהם, עם קליינר פרקינס מאחוריהם וכו', ואנחנו הגענו שם בכל זאת סדר גודל ממש יותר טוב.
ואיך מכאן הגעתם לזה שסיילספורס הגדולה ממש משקיעה בכם, ואתם הופכים להיות סוג של המעבדה הביתית שלהם?
ואיך זה קרה שהם לא קנו אתכם?
אז הרבה שאלות בבת אחת.
כן, שמור את השאלה.
נעשה את זה קצר. בגדול מה שקרה מיד אחרי שהצלחנו את הפיילוט, אז התחלנו להפסיק את העסקה. אז פה לכל יזמים, למה? בגלל שמן הסתם הם היו שם... עושים דיינינג אנד ויינינג של כל הצוות כל הזמן, והיינו הרבה יותר צנועים. וקרה משהו שקורה once in a lifetime של יזם, אז הגיע לארץ מרק בניוף, מנכ"ל של סיילספורס.
מנכ"ל והיזם.
יזם, דמות, אחד מהוויז'נר גם של הסיליקון ואלי. אגב, אז בזמנו, ב-2008 או 2009, סיילספורס עדיין לא הייתה חברה $1 ביליון, $1 ביליון. הנה איך סוגרים מעגל יפה. אנחנו השקענו בתוך התוכנית של החממה בתמורה, שאגב בתוך הריקה בריאו איזשהו סכום כסף לא בוטל,
תמורה זה, תספר שנייה מה זה תמורה?
כן, תמורה זה, זה משהו שאני באמת ממליץ לכולם מן הסתם, אבל זה כל חברה ביום ההקמה, או, או כל פעם שיש סיבוב, מחליטים לתת איזשהו כמה אופציות, אחוזי של אופציות, או פסיקה של אחוזי של אופציות, לארגון הזה של non-profit בעצם, שתומך בכל מיני פעילויות, ילדים בבית החולים, או בכל מיני non-profit, ומחלקים.
נותנים כמה אופציות לצדקה לצורך.
בדיוק, זה אופציות לצדקה, בתקווה שזה יהיה שווה משהו ביום שהאופציה תהיה, איך אומרים,
תבשיל.
ויש להם הצלחות, זאת אומרת, הם עשו אקסיטים תמורה.
הם עשו אקסיטים יפה, אני חושב שמהיום הראשון הם גייסו מעל 10 מיליון, אגב, היינו בשגרירות האמריקאי לפני איזה שבועיים, וקיבלנו מהשגריר הודעה על התמיכה של תמורה, והיה על ידינו מנכ״ל סייברק, או, או מישהו רפרזנטטיב של סייברק.
אז כן. בואו נחזור
למרק בניוף.
anyway, מרק בניוף. אז, הסיבה שאני מדבר על תמורה, שקיבלתי הינט מתמורה, אמרתי, תראה, יש פה גלה בירושלים, איזה charity event בירושלים, שמרק בניוף הוא ה-chair או founder, או, או לא משנה מה, אמרתי, אני מזמין את עצמי שמה, שמתי את הטוקסידו שלא היה לי, והלכתי לשם, הפקתי לדלת, נכנסתי קצת בכוח. בקיצור,
מה זה נכנסת בכוח? מה עשית? איך?
לא הוזמנתי שמה, זה איזשהו סיפור, אתה יודע, כמו שאנחנו...
ישראלי?
כן, מה סיפרת? שאתה בן דוד שלו?
משהו בסגנון, לא, אני סטארט-אפיסט, מאוד אני רוצה, וזה עבד, זה עבד יפה. ותפסתי את מרק, הוא היה בין הסושי ובין הזה, הוא עכשיו בן אדם ענק, הוא איזה 2.10 מטר או משהו, ואני נראה קצת פחות גדול. עברתי עליו בריצה ואמרתי, מרק, I need 30 seconds of your time. ואז הוא מסתכל עליי ככה ואומר, אוקיי, קח אותי בצד ואני מסביר לו. ואני אומרת, תקשיב, בזמן שאנחנו עכשיו אוכלים סושי ושותים יין והכל יפה פה בירושלים, תודה שבאת, אני מפסיד עסקה מול הצוות שלך, ואני חושב שאתם עושים טעות מקצועית, וזה לא פייר, אבל אז הדבר היחיד שנשאר לי זה לשאול אותך אם אתה יכול לעזור לי. עכשיו אני כמובן ידעתי שזה סתם, אני רואה באוויר, ומה, מנכ״ל מרק בניוף, מעניין אותו, עמנואל בן זקן, שבא מתל אביב, שגר בירושלים, לא משנה. ו-sure enough, אז הוא נתן לי את הספר שלו, חתם על הספר, to my friend עמנואל, whatever, ולמחרת אני מקבל אימייל ממרק בניוף, CC ג'ים קבליירי, שהיה co-founder שלו ושותף. Hey ג'ים, please check that these guys from Checkmarks get a fair shot at us. ואז הכל התחיל.
מדהים.
כמובן שבועיים אחרי זה קיבלנו PO, והתחיל סיפור אהבה. מלקוח ראשון הפכו להיות design partner, ועכשיו היום אנחנו דה פקטו את ה... את ה-gatekeeper של כל האקוסיסטם של Apex Change.
איך לא קנו אתכם?
איך סיילספורס לא קנו אתכם? הייתם כל כך חלק מה...
כן, אני מכיר חברה אחרת שזה מה שקרה, סיילספורס קנו אותם בסוף.
כן, תראה, הכל בסוף זה מספרים וזה
אמונה. אבל זה היה על השולחן.
הכל זה מספרים ואמונה של יזמים. היה הרבה עניין, והיה באמת הרבה אהבה בין שני החברות, ועדיין, היום זה עדיין אחד מהלקוחות, אם לא הלקוח הכי גדול שלנו.
הם עדיין על הקאפטייבל?
לא, הם לא על הקאפטייבל. הם עצו על הקאפטייבל והם עשו return on investment נפלא. בעצם היה הרבה הרבה דינמיקה חיובית שם.
לאיזה מספר אמרת לו? מותר כבר לספר, עזוב.
מותר לספר, זה מספר שהיה כבר עשרות פעמים את הרווניו שהיה לנו, ובזמנו הרווניו שלנו היה רק במאות אלפי דולרים.
אז כמה מיליונים?
מיליונים טובים, עשרות.
עשרות מיליונים. ואמרת, הסתכלת על השותף שלך, שהיה הפאונדר של החברה, אמרת לו, אנחנו לא מוכרים, אנחנו ממשיכים הלאה לעשות משהו יותר גדול.
בגדול כן.
אחרי אנחנו... שכבר היה קשה עם החממה וההתחלה וקשה ועניינים.
מאוד מאוד אימנו בחברה וראינו את הפוטנציאלים סיילספורס וזה לא היה עשרות מיליונים אולי. היה יפה בכל זאת לשני יזמים
וחממה.
והיה דרך מאוד אלגנטית להתקדם בחיים. אבל היינו אמונה מאוד, מאוד מאוד חזקה בתוך מה שאנחנו עושים, ובעצם הלכנו למסלול השקעה, והם מאוד היו פרו לכאן או לכאן, אז...
כלומר, היה על השולחן או לקנות אתכם או להשקיע בכם?
בגדול כן.
אתה יודע, אביב, אני פוגש הרבה מאוד יזמים ישראלים, הם כולם אומרים לי, אני רוצה לבנות חברה גדולה.
כן.
הם בדרך כלל רוצים לבנות חברה גדולה עד שמגיעה...
גדולה מספיק כדי שהצ'ק יהיה מספיק גדול.
עד שמגיעה הצעה של 10-15 מיליון דולר, ואז אומרים, טוב, גם חברה קטנה זה בסדר, יאללה, בואו לך הביתה. אז עמנואל, אתה אמרת, לא, אני...
אתה מהסוג השני.
אני מהסוג השני, כן, אני גם סוג של יזם חוזר, הייתי 10 שנים בכל זאת בסיליקון ולי, והיה לי שם כמה הצלחות גדולות, לא כמנכ״ל מוביל, אבל בכל זאת כחלק של צוות בכיר, הייתי האיש השני של ארק בקליפורניה, ואז הנפקנו את החבר בשנות 2000, השווי של יום ההנפקה קרוב למיליארד, הנפקה מאוד גדול, הוא אחד מהגדול של גולדמן סאקס בזמנו, אז הגעתי לארץ כבר ממקום טיפה יותר יציב.
אז אתה באת איש עמיד והשותף שלך?
צריך לשאול אותו.
אתה יודע, מה?
אז איך שכנעת אותו?
אנחנו באש ובמים ביחד.
איך שכנעת אותו?
אני חושב שהוא היה משוכנע. מתי הוא איש מאוד נאמן לחזון שלו, ואני חושב שבזכותו הגענו לאן שהגענו ביחד. ואני חושב שזה היה קל להחליט.
אז סירבתם להצעה של, אני מניח, דיברנו על עשרות מיליוני דולרים, בטח, כן, בנמוך, ולקחתם את ההשקעה, ואיך הגעתם לסיטואציה שאתם עושים ריקאפ? כלומר, אומרים לכל המשקיעים שליוו אתכם עד עכשיו, חברים, תודה רבה, אנחנו רוצים לגדול אפילו יותר, ואנחנו רוצים שותף אחר שייכנס לחברה.
נכון, היה לי איזשהו wake-up call לאורך כל הדרך. כאילו, הדרך לא הייתה קלה, כל השקעה הייתה מאוד... היה צריך להוכיח שאפשר, ואז לקבל את ההשקעה, שבדרך כלל כל המטרה של on סיכון זה ההפך, let's take a risk. אז היה...
זה רק בעברית סיכון. באנגלית זה venture capital, זה טיפה אחר. הם לא לוקחים סיכון.
כן, זה ונצ'ר, זה גם נכון. הדרך הייתה קשה, אבל זה הדרך טובה גם בצד שני, בגלל שבאמת בנינו חברה עם דברים מאוד lean and thin, מה שנקרא, מאוד efficient. חתכנו הרבה פינות, אבל בכל זאת זה היה חברה מאוד מאוד יפה. עד שהגיע יום אחד שהרגשתי שאין לי מסביב לשולחן את האנשים שיכולים לקדם אותי, אותנו.
בבורד.
לקחת את החברה to the next level. ומאוד אמנתי to the next level. לכן לי היה מאוד 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 חשוב לראות את זה.
אז מה, הבאת קרן שקנתה אותה מחוצה?
הבאתי private equity, שבמספרים האלו של 100 מיליון, צפון בדרך כלל זה growth equity, private equity funds ולא venture capital, שלא היינו בשלב של VC, היינו כבר מאות לקוחות, זה לא שהייתי צריך סקויה או טנגו שלוקח אותי ביד ומכניס אותי ללקוחות, היינו כבר את הפוטפרינט שלנו בשוק. קרה ורבניו, היינו בכמה מיליונים טובים אז.
ולא בעשרות עדיין.
לא בעשרות, לא בעשרות. אם היום אני בכמה עשרות, ואני גודל משנה לשנה, מאכפיל את עצמי בגדול, אז לא. היינו בסביבות 10, אם אני לא טועה.
אוקיי, אז הבאת את הפרייבט אקוויטי?
הבאנו פרייבט אקוויטי, וזה היה נפלא, בגלל שאני חושב שזה אפשר לנו ככה...
וכמה הם שמו?
התחלה חדשה.
100 מיליון דולר?
100 מיליון דולר.
קרוב ל-100 מיליון. אני חושב שהתקשורת שמה 84, אני לא יודע איך הגיעו ל-84, אבל אני לא מתערב.
איך? נחשו.
יכול להיות שזה אחד מהפיארים שלנו גם. בכל אופן, והבאנו את Inside Venture Capital, או Venture Partner, סליחה, שזה אחד מהפיז הגדולים בעולם, באנטרפרייז סופטוור, מאוד חזקים, הם גם השקיעו בוויקס, אגב. אז הם יודעים גם להשקיע בחברות ב-100 מיליון דולר, כמו הם יודעים גם להשקיע בטוויטר. או ב-BMC software.
גם בפאבליק.
אז גם בפאבליק קומפני. קרן ענקית, הקרן עצמה שהשקיעה בנו היא קרן של 4 מיליארד.
וכל המטרה בעצם זה להביא את החברה להנפקה? ללכת לנאסדק?
כל המטרה זה להביא יותר velocity לביזנס שלנו, קבלת החלטה ברגע שיש וסלספורס וקרן מפה ושותף יפני מסביב לשולחן בבורד, מאוד מאוד קשה לקבל velocity.
אבל הקרן בסופו של דבר, הם רוצים להרוויח כסף. איך הם רואים שהם הולכים לעשות כסף מהחברה שלך?
תראה, ה-Venture Capital ו-Private Equity זה שני סוגי של זה.
ושאלתי איך ה-Private Equity.
Private Equity שהם רואים עם X2, X3 של הכסף, זה כבר נפלא. הם נכנסים ב-Growth Mode, שיש חברה כבר Revenue וכבר Branding Established וכו'.
מגלל לך סוד, גם בשביל VCs, הרבה פעמים כפול 2, כפול 3 של הכסף.
ובסוף, כן, אבל VCs, אתה יודע, זה כמו... טוב, אני רוצה לעשות בדיחה לא טוב, אבל לא נורא. VCs כן, רוצים לעשות את ה-X100 ו-X10 וזה, ובסוף רובם עושים את ה-X2-3, אבל איך אומרים, what you see is what you get.
אז איך הם רואים את המסלול שלכם?
אני חושב שהם קנו את הוויז'ן שלי בעצם, שלנו, הם ראו באמת את ה-20 מיליון דיבלופרס, והם ראו באמת שאם נצליח למכור שמה, כמו שאמרנו, אז אנחנו בונים פה חברה מיליארד דולר בצפון.
וכל הסיפורים שאנחנו קוראים בעיתונים על הנפקה וכאלה, מה אתה... זה סתם ה-PR שלך שבוע מוצא
שקלות? תראה, חברה עם ה-KPI...
יושב לידינו פשוט איש ה-PR של אמנואל, ועוד מפנה את האצבע אליו.
תראה, חברה עם ה-KPI שלנו, ה-Key Performance Indicator שיש לנו, ה-Revenue, ה-Gross, ה-Pipeline, העומק של ה-Pipeline, הסל של המוצרים... הפוטפרינט בשוק, אני חושב שהכל מכוון לכיוון של עתיד מאוד טוב. עכשיו, עתיד טוב זה יכול להיות מייקרוסופט או גוגל, ששם צ'ק מאוד 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 גדול מחר על השולחן ויהיה קשה לסרב, הוא יכול להיות הנפקה.
באיזה צ'ק אתה הולך? כי
מה... התחלנו את המסע ומתן עכשיו?
אני מייקרוסופט, בוא
נדבר.
מה אתה רוצה?
תראה, הצ'ק היום או הצ'ק...
הצ'ק היום.
לא דחוי.
אני הולך עכשיו למשרד.
מוציא את הפנקס.
כן, מוציא, רושם.
תראה, ביליון דולר זה תמיד מאוד מאתגר, וזה מספר כזה קסום. אני לא בטוח שאנחנו פה היום, אנחנו בהחלט נהיה פה מחר. נהיה שם מחר.
כלומר, לא היום חברה של מיליארד דולר, אלא בעתיד הממש קרוב, אתה רואה את עצמכם חברה ששווה צ'ק של מיליארד דולר.
כן, בהחלט. יותר מזה, אם אתה מסתכל טיפה מה שקרה בתעשייה בשנה, אפילו לפני כשבועיים, נמכרה חברה בערך בנתונים, או נתונים קצת פחות טובים מאיתנו, סוג של comparables, בסדר גודל של 600 מיליון. ויש אינפלציה.
לא חברה ישראלית.
לא חברה ישראלית. יש מכפילים על הרבניו,
יש כאלה שיגידו שזה בועה, ויכול להיות שלא התחילו למאחר ב-600, יכול להיות שהם היו שווים 200.
יכול להיות, אבל תראה, בועה שמדפיס כסף, אין לי בעיה. החברה מגיעה לפורטיון 1000, יש לנו 8 מתוך 10 פורטיון 10 לקוחות. אז למרות שאני לא יכול לדבר על הלקוחות, ברגע שאני אומר 8 מתוך 10, אז זה סטייטמנט. כל מי שמבין את השוק, הוא רואה את הפוטפרינט ומבין שברגע שאתה מוכר לאיזשהו בנק אוף אמריקה, לדוגמה, זה לא שזה אומר שזה לקוח בהחלט, אבל זה רק the tip of the iceberg, הקצה של הקרחון. יש המון 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 מה למכור שמה, land and expand הוא עצום. קנינו עכשיו חברה לפני חודשיים, עשינו את ה-M&A הראשון שלנו.
מזל טוב.
תודה, סוף סוף חברה ישראלית שקונה, לא...
את מי קניתם?
קנינו חברה קוד באשינג, חברה בריטית, של אונליין טרנינג, או סקיוריטי אונליין טרנינג, אבל מאוד אינטראקטיבי.
בכמה?
לא הרבה. קנינו בכמה מיליונים טובים, אבל לא בעשרות מיליונים, אבל זה סיד מעולה, זה סיד נפלא. קנינו חברה קטנה, אתה יודע, כמה יזמים, שני יזמים.
בסדר, מתחילים בקטן.
כן, אז תגיד אמנואל, אם אתה צריך לסכם, מה האתגרים הכי גדולים שלך בתור מנכ״ל צ'ק מרקס?
תראה, האתגר הראשון שהוא תרבותי, אני, כמו שאמרת בהתחלה, אני לא נולדתי פה, לא מכיר פה, אני לא X8200, אני לא חלק של הקליקה ושל החבר'ה פה.
אבל השותף שלך הוא X8200.
הוא לא X8200, הוא X-מצוב, אבל כן. אבל מלכן זה מלכן, אין מה לעשות. נכון. מלכן זה עולה ראשון הקרב, הוא פותח את הדלת ראשון, הוא מקבל את הרימון ראשון, זה, אין מה לעשות. אז אין לי את כל הרשת הזה, והיה לי קושי לא קטן שהגעתי פה לארץ, למרות שהגעתי עם רזומה שהוא אין מה להתבייש ממנו מכל השנים שלי.
אז באופן אישי, האתגר התרבותי עדיין אחרי 10 שנים כאן בישראל, עדיין קיים.
הוא לא קיים עכשיו, מן הסתם, איך אומרים, הבנתי איך זה עובד, הבנתי מהר. אבל בכל זאת, אז היה קיים.
אבל היום, מה האתגר הגדול?
האתגר הגדול היום הוא ניהולי. מה שפעם הייתי הולך לקוח, הייתי הדרייבינג פורס של הרבה דברים, היום אני פשוט בניהול מלא, אני משקיע הרבה זמני בניהול, ואני חושב שצריך למצוא את הבלנס הנכון לחברות שגודלות מאוד מאוד מהר, להביא את הטלנט. אני חושב שההמלצה שלי לסיום זה כל מי שגודל מאוד מהר, שידאג לבנות מסביבו אנשים מאוד מאוד חזקים, זה נשמע אולי כמו סיסמה, אבל זה מאוד 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 חשוב.
הנהלה ישראלית?
הנהלה ישראלית ב-100%.
באמת, וואו.
בניתי חברה ל...
ציוני.
ציוני מאוד. אתה יודע, אתה מכיר את הבדיחה, איך עושים מון קטן בארץ, באים מון גדול מחול. אז, כן, זה היה אחד מהדברים מאוד מאוד חשובים לי, לבנות פה חברה בארץ, עם הנהלה בארץ. יש לי VP אחד מכל ההנהלה, ויש לי כמה עשרות VP'ים בכל החברה, והנהלה שלי בכלל, כולם יושבים בהדקוורטר. היה לי מאוד חשוב.
מדהים.
וזה עבד.
יפה.
נגמר הזמן.
ולא דיברנו על הלהקה שיש לכם שם בצ'ק מרקס, ועל העובדה שאתה זמר בעצמך, או מוזיקאי. גם זמר? כאילו, אתה סולן גם בלהקה?
כן, גם סולן.
טוב, שיהיה משהו לפרק הבא.
אוקיי, אז עמנואל בן זקן, תודה רבה שהצטרפת אלינו. נבות וולק, תודה רבה. 30 דקות פחות.
תודה, אבי פרנקל. תודה לילה בר המפיקה שלנו.
תודה לכם.
להתראות.
יאללה, ביי.